יומא דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, דף למד ד' עמוד ב', במשנה למטה. לפני הרבה שנים, בזמן בית המקדש, היה מחשף, קראו לו פרווה. הוא מאוד רצה לראות מקרוב את העבודה של הכהן גדול, אבל לא נתנו לו להיכנס. הוא חשב על פתרון. חפר מנערה, התכוון להגיע מאיזושהי פינה נסתרת ולראות את הכהן גדול בלי שאף אחד ישים לב, כך הוא יוכל לעקוב מקרוב אחרי כל העבודה בבית המקדש. הכהנים עלו על זה, אולי הם שמעו רעשים של חפירות, דפיקות, לא נתנו לו להמשיך, וקראו ללשכה מיוחדת בבית המקדש על שמו לשכת בית הפרווה. ככה מסביר תוספות בשם ספר הערוך. מוסיף על זה בספר שיח יצחק, שמה הסיבה שבשביל החפירות האלה צריך לקרוא לשכה מיוחדת על שם של אותו פרווה, איזה מעשה הוא עשה שבשביל זה הוא ראוי שיקראו ללשכה על שמו. הוא אומר בדיוק להפך, קראו ללשכה, לשכת בית הפרווה, כדי להרתיע אנשים שלא ילמדו מהמעשים האלה, שלא יבואו לעשות כמוהו. לכן קראו, למען ישמעו ויראו, קראו ללשכה הזאת לשכת בית הפרווה. הלשכה הזאת הייתה, כשהיו נכנסים משער ניקנור, צד מזרח, לכיוון העזרה, לכיוון המזבח, האולם, ההיכל, בצד שמאל, ממש בהתחלה בצד שמאל, היו שם שלוש לשכות. הלשכה האמצעית הייתה נקראת לשכת בית הפרווה. מעל הלשכה הזאת היה מקווה. עכשיו, המקווה הזה היה בנוי במקום שקדוש בקדושת העזרה. לכן, אומרת המשנה, הביאוהו לבית הפרווה. לקחו את הכהן גדול שיתבול במקווה שהיה מעל בית הפרווה. ובקודש הייתה, המקווה הזה היה קדוש בקדושת העזרה, וזה היה מאוד חשוב, כי התורה כותבת ורחץ, הכהן גדול הכוונה, את בשרו במים, זה צריך להיות במקום קדוש, במקום שיש בו קדושת העזרה, ובמקווה הזה היה קדושת העזרה. כאן הוא בא לטבול את הטבילה בפעם השנייה, בפעם הראשונה שהוא טבל היה ממש לפנות בוקר, כשהוא בא ללבוש את השמונה בגדים, בתוכם בגדי הזהב, כדי לעבוד את העבודות הרגילות של כל יום, קורבן תמיד, קטורת וכדומה. עכשיו הוא תובל בשביל להוריד את הבגדים של זהב וללבוש בגדי לבן שמיוחדים לכל העבודה המיוחדת של יום הכיפורים. פרסו סדין של בוץ, וילון כזה, סדין מפשטן. בינו לבין העם, כמובן לצניעות, הוא במקום דלת. כל פעם כשהכהן גדול היה מחליף בגדים, בין בגדי לבן לזהב, בין בגדי זהב ובגדי לבן, הוא היה תובל. לפני שהוא היה תובל, הוא היה רוחץ את הידיים והרגליים לפני התבילה ואחרי התבילה. עכשיו, חכמים סוברים שהרחיצת הידיים והרגליים לפני התבילה הייתה בשביל הבגדים שהוא כעת לבוש בהם. שהוא עכשיו הולך לפשוט. כרגע הוא לבוש בגדי זהב, הוא פושט בגדי זהב, תובל ולובש בגדי לבן. הקידוש ידיים ורגליים שהוא מקדש, פעם ראשונה זה בגלל הבגדים שהוא לבוש, בגלל בגדי זהב במקרה שלנו. לכן, לפני שהוא מוריד את הבגדי זהב, קידש ידיו ורגליו, ורק אחרי זה פשט את הבגדי זהב, והלך וטבל. רבי מאיר אומר, שהסיבה למה הוא מקדש את ידיו ורגליו גם לפני התבילה וגם אחרי התבילה, זה לצורך הבגדים שהוא הולך לבוש אחר כך. לכן, הוא קודם פשט את הבגדים שהיה לו עד עכשיו, במקרה שלנו זה בגדי, הוא פשט את בגדי זהב, ורק אחר כך קידש ידיו ורגליו. ירד וטבל, עלה והתנגב, נסתפג, הביאו לו בגדי לבן, וכאן כולם מודים שקודם הוא לבש את הבגדי לבן, ורק אחר כך קידש ידיו ורגליו. עוד אומרת המשנה, ביום הכיפורים, הכהן גדול היה פעמיים לובש בגדי לבן. פעם ראשונה, מה שהוא עכשיו לובש, בשביל לעשות את כל העבודה של יום הכיפורים, אחר כך, כשהיה מסיים את העבודה של יום הכיפורים, היה שוב פעם תובל, לובש בגדי זהב, מקריב את העיל של הכהן גדול, קורבן עולה, ואת העיל של העם, של קורבן מוסף, שזה גם קורבן עולה, בגדי זהב, ואז היה שוב פעם הולך ולובש בגדי לבן, זה היה פעם השנייה, ועם הבגדי לבן בפעם השנייה, הוא היה יחס לקודש הקודשים, מוציא את הקף של הקטורת ואת המחתה של הגחלים. אומרת המשנה, בפעם הראשונה הוא היה לובש בגדי לבן יקרים, מאוד. פעם שנייה הוא היה לובש בגדי לבן יותר זולים. לפי דעה ראשונה, דעת רבי מאיר, בשחר היה לובש בגדים ממדינה שנקראת פילוסין. בתלמוד ירושלמי כתוב שזה הכוונה מדינת רעמסס. שהם היו כל כך יקרים של 12 מנה. כל מנה זה 100 זוז. בין הארבעים, בשביל להוציא כף ממכתב, ללבש בגדי לבן זולים יותר. של אינדואין, רש"י אומר, מארץ קוש, שזה היה סך הכל של 800 זוז. שזה 8 מנה. 12 ועוד 8 זה 20 מנה. סך הכל 20 מנה. דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, בשחר היה לובש של 18 מנה, לא 12. בין הארבעים היה לובש לא של סך הכל 800 זוז, שזה 8 מנה, אלא היה לובש של 12 מנה, סך הכל ביחד 30 מנה. לפי דעתו של רבי מאיר סך הכל זה יצא 20 מנה, לפי דעתו, דעתם של חכמים זה יוצא סך הכל 30 מנה. התקציב הזה של 20 או 30 מנה, אלו משל ציבור. ואם רצה כהן גדול להוסיף, מוסיף משלו, אם נותן את זה במתנה גמורה להקדש, יכול להוסיף שזה יהיה בגדי כהונה הרבה יותר עיקרים. כמו שביארנו במשנה, לשכת הפרווה הייתה נקראת על שם מחשף. זה מה שמבאר את הגמרא. מהי פרווה? אמר רבי יוסף, פרווה המגושה. מחשף בשם פרווה. רש"י אומר שהוא זה שבנה את הלשכה הזאת. אבל כבר דברי תוספות, שהלשכה הייתה בנויה, רק שאותו מחשף ניסה לעשות מנערה בשביל לראות את עבודת הכהן גדול, ולכן קראו ללשכה הזאת על שמו. במשנה למדנו פרסו סדין של בוץ, דווקא וילון שעשוי מפשטן. מה הישנה של בוץ? למה דווקא מפשטן? מה זה משנה ממה היה עשוי הוילון? אמר רב כהנא, כדי שהכהן יכיר שעבודת היום בבגדי בוץ, הוא כל כך רגיל כל השנה ללבוש את הבגדים היוקרתיים, מפוארים, שהוא לובש אותם בגדי כהן גדול. יבוא אחרי שהוא טובל מתוך הרגל ללבוש את הבגדים הרגילים בגדי זהב. לא, צריך ללבוש בגדי לבן. אז עושים לו תזכורת עם הוילון הזה שהוא לבן, שילבש בגדי לבן. במשנה למדנו, בשחר היה לובש פילוסין של 18 מנה. ובערב של 12 מנה, סך הכל 30 מנה. שואלת הגמרא, מה, תנא צריך ללמד אותנו חשבון, ותנא מניין עתה להשמיינן, כמה זה 12 ועוד 18? עונה הגמרא, לא. אקא משמלן, דבציר מענה לא נעביד. זה בא ללמד אותנו שלא ייקחו פחות מ-30 מנה בשביל בגדי כהונה. אבל זה לא שהוא חייב דווקא, זאת אומרת, התקציב לבגדי כהונה צריך להיות 30 מנה. עכשיו, איך אתה מחלק את התקציב הזה, כמה מנה אתה לוקח בשביל הבגדים של, של הבגדי לבן של, של השחר, וכמה אתה לוקח מהתקציב לבגדי לבן של אחרי זה, של בין הארבעים, זה אתה יכול לבחור. היא האי בציר מענה, אם אתה רוצה לעשות קצת יותר זול את הבגדי, לבן של השחרית, מ-18 מנה, ותפי מענה, ולהוסיף על ה-12 מנה של הערב, לטעם בהם בזה שום בעיה. דכולי עלמא מיעת, אבל בין חכמים ובין רבי מאיר מסכימים, דשחר עדיפי, שהבגדי לבן שהוא לובש בהתחלה, יותר יקרים. לפי דעת רבי מאיר, זה של 12 מנה. לפי דעת חכמים, 18 מנה. תמיד זה יותר משל בין הארבעים. לפי רבי מאיר, בין הארבעים סך הכל היה של 8 מנה, 800 זוז. ולפי דעתו של, דעתם של חכמים, זה היה של 12 מנה, ביחס ל-18 מנה של הבוקר. בכל אופן, של הבוקר יותר, למה? אמר רבונה ברידי רבי אלעאי, לומדים את זה מהפסוק. אמר קרא, כתוב שם 4 פעמים בד, כי מתייחסים לכל אחד מהבגדים. כתוב שם קטונת, בד קודש ילבש. ומכנסי, בד יהיו על בשרו. ובאבנת, בד יחגור. ובמצנפת, בד יצנוף. בגדי קודש שם. זאת אומרת, כתוב 4 פעמים בד. היית יכול להגיד פעם אחת על הכל, שזה צריך להיות בד, זה צריך להיות מפשטן. למה כתוב בד, 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 4 פעמים? זה בא ללמד אותנו שהבד צריך להיות מובחר בבד. אז ככה, תוספות, דיבור המתחיל בד, מבאר איך מסבירים כל אחד מהם. למה צריך להיות כתוב 4 פעמים בד? פעם ראשונה, כדי ללמד אותנו שזה צריך להיות בד, הכוונה מפשטן. פעם שנייה, שצריך ללבוש רק בגדים מפשטן ולא בגדי זהב. פעם שלישית, שזה צריך להיות בד מובחר יותר מאשר בגדי לבן של כל השנה. ופעם רביעית, שבבוקר הבד צריך להיות יותר מובחר משל בין הארבעים. ככה הוא מבאר פירוש אחד. בד מובחר בבד, זה מה שצריך להיות, הבגדי לבן של הבוקר צריכים להיות מובחר בבד יותר מאשר הבגדי לבן של אחרי הצהריים. שואלת הגמרא, מי טיבי, הפסוק אומר ביחזקאל, הוא מדבר על עבודה ביום הכיפורים, כי כתוב שם, והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית, בגדי פשתים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר, שזה דווקא ביום הכיפורים. ואז כתוב שם, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. מה זה אחרים? מה אני מבין מפה? שכשבאים ללבוש בפעם השנייה בגדי לבן, כשהכהן גדול בא ללבוש בפעם השנייה בגדי לבן, צריך שזה יהיה יותר יקרים. מה אליו אחרים הכוונה החשובים מהם? איך אתה אומר שבבוקר הבגדים יותר חשובים? עונה הגמרא, מי אמר שאחרים זה חשובים מהם? לא, אחרים הכוונה באמת פחותים מהם, שבבוקר יש את הבגדי לבן היותר משובחים, ובערב הבגדי לבן הפחות משובחים. תנאי רב הונא בר יהודה, הוא שנה ברייתא, ואמרי לה, יש כאלה אומרים, רב שמואל בר יהודה שנה את הברייתא הזאת. הוא מלמד ככה, לבוקר צריך דווקא לקחת בגדי כהונה משל ציבור, מהקופה של בית המקדש. אבל אחר שקלטה עבודת ציבור, אחרי שהוא סיים את העבודה של יום הכיפורים, עבודה העיקרית, והוא בא ללבוש בגדי לבן בשביל להוציא את הכף והמחתה, הוא יכול להשתמש עם בגדים שהכינו לו מתקציב של יחיד, לאו דווקא משל ציבור. אפילו כהן שעשתה לו אמו קטונת לובשה ועובד בעבודת יחיד, הכוונה להוציא את הכף והמחתה, כי הוא בעצמו הכניס את הכף והמחתה לקודש הקודשים, הוא צריך עכשיו להוציא את זה. ובלבד שעם סרנה לציבור, צריך שהוא ינדב את זה מכל הלב לציבור, כי הוא עושה עבודת ציבור, הוא סך הכל עובד בשליחות של הציבור. שואלת הגמרא פשיטה? הרי אם הוא מנדב את הבגדים האלה ב-100% לצורך הציבור, מקדיש את זה לציבור, אז למה שאם אמו הכינה את זה מהתקציב של עצמה, יהיה אסור להשתמש עם זה? עונה הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו חושבים, ניחוש, שמה, לא עם סרנה יפה יפה בלב שלם, ואז זה לא לגמרי של הציבור, כמה שמלון שלא חששים לזה. כל כך הדרו בלהכין בגדי לבן מהודרים, אמרו עליו על רבי ישמעאל בן פבי, שעשתה לו אמו קטונת של 100 מנה, שזה יותר מפי 3 משתי הקטונות יחד, הרי שתי הקטונות צריכים להיות מ-30 מנה, עושה את זה 100 מנה, ולובשה, ועובד בעבודת יחיד את ההוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים, ומסרה לציבור יפה יפה, כמו שאמר, כדי שאפשר לעשות עם זה עבודה של ציבור. וזה עוד כלום, אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום, שהוא היה עשיר גדול, תכף הגמרא תדבר עליו, שעשתה לו אמו קטונת משתי ריבו מנה, 20,000 מנה. כמות אדירה, 2,000,000 זוז. ולא הניחו אחיו הכהנים ללובשה. מה קרה? מפני שזה היה כל כך יקר, שהוא היה שקוף, נראה ארום, כארום. שואלת הגמרא, איך ייתכן? זה הרי היה בד עבה. אומרים מתחזי ואמר מר, חותן שבגדי כהונה היה כפול 6. עונה הגמרא, אז מה אם זה עבה? אבל אם זה שקוף, אפשר לראות דרכו. אמר רבי, כחמרה במזגה, כמו שיין, רואים אותו דרך דופן של כלי זכוכית. אז ככה זה, זה היה שקוף, אז אפילו שהוא היה עבה, ראו דרכו. תנו רבנן ברייתא. אין הנחות בבית דין של מעלה. אני ועשיר ורשע שתרוד ביצרו, כשבאים לדין, הם לא יכולים לתרץ שבגלל העניות, הם לא קימו את התורה, לא למדו תורה, או בגלל העשירות, או שהם לא יכלו לעמוד מול היצר, כי הם היו טרודים במיוחד. כי לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? ולא יקבלו את התירוץ אם הוא אומר, אני הייתי וטרוד במזונותיי. כי אומרים לו, כלום אני היית יותר מהילל? אמרו עליו על הילל הזקן, שבכל יום ויום, אתה יודע כמה היה מתפרנס? היה עושה, הוא מסתכל סך הכל בטרפיק, שזה חצי דינר. חציו של אותו טרפיק היה נותן לשומר בית המדרש כדי שיוכל להיכנס. ואת החצי השני, חציו, הוא השאיר לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. זאת אומרת, חצי מהפרנסה שלא הייתה לו כמעט, הוא נתן בשביל ללמוד תורה. פעם אחת לא מצא מלאכה להסתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס לבית המדרש. מה עשה? עלה ונתלה וישב על פי הערובה, על החלון שבגג בית המדרש, והוא נכנס, הוא הקשיב דרך אותו חלון, במה שלומדו. כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון, אמרו אותו היום, לא היה איזה יום מזג אוויר נוח שאפשר ככה לשבת בחוץ ולהקשיב, אלא זה היה ערב שבת היה קודם כל, סתם שתבין מושגים, שזה לא היה, זה זמן שיש כאלה שבכלל חושבים שפטורים אז מלימוד תורה, כן, ערב שבת. ותקופת טבת הייתה. אז קודם כל זה זמן קצר, תקופת טבת יום שישי הכי קצר שיש. וישב ולמד. חוץ מזה שזה יום סוער וגשום, וירד עליו שלג מן השמיים, וזה לא הרתיע אותו. רק מה? למדו תורה כל ליל שבת. כל ליל שבת. והגיע הבוקר של שבת בבוקר, כשעלה עמוד השחר, אמרה לו שמע אל האבטליון, לא מבין מה קורה פה, לא נהיה אור. אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר כבר בשעה כזאת, והיום הבית עדיין אפל. שם היום המעונן הוא. בעלי המוסר אומרים, תראה איך הם היו שקועים בלימוד תורה. שם היום המעונן היום הזה? זה הרי יום של שלג. מה, אתה לא יודע שהיה שלג כל הלילה? כל כך הם היו שקועים בתורה, מן הסתם לא הרגישו אפילו שירד שלג. כנראה שהשלג חיסה את הערובה. הציצו עיניהם כלפי מעלה וראו דמות אדם בערובה. עלו ומצאו עליו רום 300 שלג, ומן הסתם שהוא התעלף מרוב הכפור. פרקו, הורידו את השלג ממנו, והרחיצו במים, כנראה מים פושרים, חמים קצת, כדי להפשיר אותו, ושחו בשמן, והושבו כנגד המדורה בשביל שהוא יתחמם. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת, זה היה שבת בבוקר. הגמרא במסכת פסחים דף סמכוו מספרת, שבהמשך הייתה איזושהי הלכה שלא ידעו גדולי הדור בני בתהרה, והיחיד שידע אז היה אותו הלל. ואז העלו אותו לגדולה, והוא אמר, בשביל הצלות שהייתה בכם, שלא למדתם תורה אצל שמעיה ואבטליון, אז עליתי מבבל כדי להיות המנהיג שלכם כאן בארץ ישראל. זאת אומרת, שהלל הזקן כל כך מסר נפש לתורה, הוא זכה לגדול בתורה, היה גדול הדור. פה רואים בכל אופן שעני זה לא תירוץ, גם הוא יכול למצוא זמן לעסוק בתורה. עשיר, אם הוא בא לדין, אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אז אם הוא בא עם התירוץ הזה והוא אומר, עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסיי, אומרים לו, זה לא תירוץ. כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר? איזה רבי אלעזר? אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום, שהיה כהן גדול כמו שראינו קודם, שהניח לו אביו ירושה 1,000 עיירות ביבשה, כנגדם 1,000 ספינות בים. והוא לא היה מתעסק בכלל עם העניינים של העסקים שלו. בכל יום ויום היה נוטל נוט של קמח סך הכל, לא יותר. כלים, קמח, על כתפו ומהלך מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה. פעם אחת הוא היה באיזשהו מחוז שלו, פרטי שלו. ומצאו עבדיו, לא הכירו אותו. עכשיו תשמע, צריך פה עבודה בשביל המקום. והם היו ממונים על אותו מקום. זה היה מקום שכולו היה ברכוש שלו. אחד מהאלף העיירות שלו. ועשו בו אנגריה, אמרו שר העיר אמר שאתה חייב לעבוד עכשיו. יש לנו צו, חייבים עבודה, חייבים פה ידיים עובדות, אתה צריך להצטרף. אמר להם, בבקשה מכם, אני חוני, אני לא מהעיר הזאת, ואלך ללמוד תורה. אמרו לו, נשבעים בחיי רבי אלעזר בן חרסום, שאין מניחים אותך. עד כדי כך הם לא ידעו שהוא בעצמו רבי אלעזר בן חרסום, שמביאים שהוא שיחד אותם בכסף, והם נתנו לו להמשיך ללמוד. ומימיו לא הלך וראה אותם, את העבדים שלו כשהם במלאכתם, אלא היה יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה. וזו הסיבה שהם לא הכירו אותו. ואם כן, גם עשיר יכול למצוא לעצמו זמן ללמוד תורה. אם רשע בא לדין, אומרים לו, פני מה לא עסקת בתורה? אם הוא אומר להם, נאה הייתי וטרוד הייתי ביצרי, אומרים לו, כלום נאה הייתה מיוסף? אין דבר כזה שאתה לא מסוגל להתגבר. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ויום הייתה המרשעת הזאת, אשת פוטיפר, משדלתו בדברים, לדבר עבירה. היא הייתה מחליפה בגדים כל הזמן, בגדים שלבשה לו ערבית, לא לבשה לו שחרית, אמרה לו, היא שמעה לי לדבר עבירה, והוא ברוב גבורתו, אמר לה לב, אמרה לו, הרי ניחו ואשתך בבית האסורים. הייתה לה סמכות, זאת אומרת, בעלה היה מהשרים הבכירים שם של מצרים. אמר לה, לא, לא חושש, השם מתיר אסורים. הרי אני כופף את קומתך, השם זוקף כפופים. הרי אני משמה את עיניך, השם פוקח עברים. נתנה לו 1,000 כקרי כסף, בחור צעיר, שגרשו אותו, מכרו אותו, האחים שלו למצרים. 1,000 כקרי כסף, אתה עבד, אתה משתחרר מן הסתם. אתה תהיה מלך גדול פה, עשיר חשוב. לשכב אצלה להיות אמא. מה זה הכפל הלשון, תכף נראה. ולא רצה לשמוע אליה, מה זה לשכב אצלה בעולם הזה? להיות אימה, כדי שהוא לא יצטרך להיות תקוע איתה לעולם הבא שם בגיהנום. נמצא, הלל מחייב את העניים כשבאים לדין, שגם אדם אני יכול לעסוק בתורה. רבי אלעזר בן חרסו מחייב את העשירים, גם עשיר יכול לעסוק בתורה. ויוסף מחייב את הרשעים, שגם אדם כזה יכול לעסוק בתורה. ועד הרבה, הכוח של התורה ייתן לו לעמוד מול מלחמת היצר ולזכות לחיי העולם הבא. ועד כאן דף למדהי.